ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פעלו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה קורה, מה קורה, מה קורה?
אתה יודע מה עושה דאב-אופס.
איש דאב-אופס הוא איש מאוד חשוב בחברה, ויש לו שלל של תפקידים, אבל הוא מקד את זה היום. שאלה שקשה לנו את המשפט.
בדיוק, אז עשינו על זה פרק.
בדיוק, אז היום אנחנו נדבר על תפקיד הדאב-אופס אנג'יניר. אנחנו נראיין את אדם, שמגיע אלינו מחברת MSD. אז קצת על הלוז של היום, נדבר קצת על החברה והחלק של אדם והתפקיד ביום-יום. בהמשך נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד הדאב-אופס אנג'יניר ולמה את התפקיד הזה, יש עליו הרבה דיבור בשנים האחרונות, וכמובן, מאני טיים וטיפ לסיום.
אז בואו נתחיל. מה קורה, אדם?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, בסדר. איך הייתה הנסיעה לפה?
הייתה נסיעה כיפית, סך הכל שני אוטובוסים, רכבת והליכה קטנה, נחמדה.
מסוק וזה, מגניב. כן. אנשים חושבים שאנחנו מקליטים בחול עכשיו. קול, אז בוא נתחיל וספר קצת על עצמך.
אני אדם, נשוי לרוני, עם שלוש בנות, יפות, מהממות, מתוקות. בוגר תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריה. במהלך שנותיי הבוגרות עבדתי כמעט עשור בתחום ההבטחה, עד שהייתי, הבנתי שצריך להמשיך בחיים. עשיתי קורס מנהלי IT, מנהלי רשתות, והתמזל מזלי ותפקיד ראשון אחרי זה, קיבלתי להיות one man show בסטארט-אפ, שלדעתי אפילו נמצא פה בבניין היום. ושם זה בעצם היה פעם ראשונה שהייתי בתפקיד מחשבים, וגם בתפקיד ראשון של IT, ובעצם הייתי אחראי על הכל, מהכל, מהכל. וכחלק מזה, התאהבתי בכל מה שקשור לעולם הרשתות, עולם המחשבים, עולם הקוד. לימדתי את עצמי בש כדי לעשות שם יותר פתרונות, לימדתי פאורשל כדי לתת להם פתרונות, ובלי לגלות, אנשים אמרו, בלי לדעת, כאילו אנשים אמרו לי פתאום, אתה בעצם אתה הולך לכיוון לדאב-אופס, והם צדקו, ומשם התגלגלתי לדאב-אופס, והיום אני ראש צוות אופוריישנס ב-MSD.
מגניב. אז בוא באמת ספר לנו מה המוצר שעוס, כאילו, שבעצם של החברה, ומה החלק שלך שם.
איזה מהם?
לא, בוא נתחיל מהעיקרי.
יש לנו הרבה, באמת. אנחנו, הכותרת של המוצרים שאנחנו עובדים עליהם, אנחנו עובדים על מוניטורינג לחיות, על מוניטורינג לחיות, שזה כולל מוניטורינג לפרות, לכלבים, לעופות, יש גם אפילו לדגי סלמון.
שמה זה אומר? מוניטורינג לפעילות שלהם? מוניטורינג לאיזה מדדים בדיוק?
זהו, זה משתנה מחיה לחיה, לפי מה שהחוואי, הווטרינר צריך. יש לנו מוצרים שמנטרים את מצב הבריאות של הפרה, יש לנו מוצר שמנטר את אם הפרה היא במיוחמת או לא מיוחמת, מצב החלב שהיא מפיקה, אם הוא בריא, לא בריא וכאלה.
מעניין.
יש גם לכלבים, איפה הכלב נמצא. יש מוצר עכשיו שיחסית חדש שיצא לשוק של ממש עם GPS, ומראה לך איפה הכלב ואיפה הוא נמצא, ואתה ממש בפלאפון יכול לעקוב אחריו.
מגניב. כן. אז מה בעצם, לאיזה מוצר אתה יותר קשור, או מה החלק שלך שם?
זהו, אני כמעט על כל המוצרים שדיברתי עכשיו, יש לי איזושהי נגיעה, ברמה כזאת או אחרת. נגיד על הכלבים, אני הייתי מאוד מעורב בתהליכים של המובייל, של הפיתוח מובייל, אפליקציות לטלפון. בתהליכים של הפרות, אני מאוד הייתי מעורב בכל מה שקשור לתשתיות ענן ולתהליכי פיתוח שלהם. ותהליכים אחרים של הדוחות ללקוחות, של ביג דאטה, אז גם שם היה לנו נגיעה, יש לנו נגיעה אצלנו.
שכל זה במסגרת התפקיד של הדאב-אופס.
כן, אני לא מנתח את הביג דאטה או כותב את הבק-אנד, את הקוד לשרת, אבל אני מלווה את התהליכים, מלווה את הצוותי פיתוח על איך לפתח את זה, איך לעשות את זה, איפה לעשות את זה, אם יש דילמות על מה כדאי, יותר כדאי, מנהלים על זה דיונים ופתרונות.
אז כלומר, בעצם דאב-אופס בדרך כלל עובד עם, אתה יודע, שלל המוצרים של החברה, או המוצר ספציפי, הוא בעיקר מתורגת על דרכי הפיתוח של הצוות פיתוח, על אותם מוצרים. איך הם מפתחים, יותר נכון, או איך הדרך הנכונה לדלבר קוד לפרודקשן.
כן, כן. בגדול, דאב-אופס, נכנסים פה תמיד בכל פודקאסט או שיחה על דב-אופס, זה יעלה, אבל דב-אופס בעצם זה לא תפקיד, זה יותר גישה, זה יותר תפיסת עבודה, תפיסת חיים בהייטק, שבעצם משלבת בין הדב, שזה development, הפיתוח, לבין האופס, שזה בעולם הקלאסי, זה ה-IT, המחשיב, האחרים של המחשבים, מי שאחראי להחזיק את השרתים למעלה. ובעצם ביחד, היום הגישת דב-אופס, מדברת על בוא ניקח את זה ונעשה את זה שזה יהיה כיף ונעים ושהמפתח יבין מה הוא עושה ושהאיש אופרשן יבין מה המפתח עושה ושהקוד יגיע כמה שיותר מהר ושיהיה אופציה לעבוד בנוחות ומהירות ובלי הרבה רד טייפ ובירוקרטיה באמצע.
קול. אז בוא תיתן לנו ככה תיאור של יום בחיי בתפקיד.
בתור ראש צוות או בתור לא ראש צוות? בתור ראש צוות זה ישיבות, ישיבות. אבל בתור איש דב אופס, אתה בא בבוקר, אתה, יש לך את המשימות שלך, שמן הסתם כוללות עוד לצייר תשתיות, לכתוב את התשתיות, אצלנו עושים את זה בטראפורם, שזה תשתיות כקוד, infrastructure as code, או לצייר תהליך, ליצור תהליכים למוצרים חדשים שקיימים, או לנטר את מוצרים קיימים, לראות שהכל מתפקד, הכל קורה בסדר.
שבעצם המשימות האלה מגיעות מאיפה, מי דורש אותם?
בעולם מושלם, ה-PM'ים וה...
פרודקטים ראשי, בעצם?
הפרודקטים והראשי צוותים של הפיתוח, אומרים מה חסר להם, מה, איפה החוסרים, מה לא עובד להם וכאלה. Mm-hmm. אבל תמיד מצופה מה-H DevOps גם לראות מעבר. לראות האם מה שהפרודקט או הראש צוות פיתוח דרש מתאים, והאם זה נכון, והאם יש לנו דרך יותר נכונה לעשות את זה, והאם זה תואם לדרכים שעשינו עד היום. אז בעצם גם איש דב-אופס שהוא לא סיניור או מנהל, מצופה ממנו כאילו לחשוב על מעבר למה שהמשימה שאמרו לו תעשה.
מגניב. אז בוא תספר לנו באמת על איזשהו פרויקט או אתגר ספציפי, כדי שנבין על מה מדובר.
סבבה. אז רשמתי שתי דוגמאות דווקא, יכולות להתחבר שתי דוגמאות, שתי הנישות שאני מאוד אוהב לעבוד בהן. אחת, זה כחלק מהעבודה שלנו, אנחנו באגף הטכנולוגי, ואנחנו בשנים האחרונות קורשים המון חברות סטארט-אפ קטנות של, בתחום שלנו, של המוניטורינג, שהצטרפו אלינו. עכשיו, אנחנו כמרכז פיתוח שיושב בנתניה, מקבלים את כולם אלינו. בשנתיים ומשהו האחרונות נרכשו כמה וכמה חברות מכל מיני מקומות בעולם, כאילו, ארצות הברית יש לנו שניים, ניו זילנד, אוסטרליה ועוד כל מיני מקומות. וכל חברה כזאת שמגיעה, ובעצם הייתה סטארט-אפ של, יכול להיות גם 4 אנשים לפני זה, אז הם מצטרפים אלינו, ואנחנו מקבלים אתם כדב-אופס, לראות מה קרה, מה הם עושים, האם הם עבדו נכון, האם אנחנו יכולים לתמוך בדרכי העבודה שהם עשו, האם אנחנו עכשיו, כי אחד מן הסתם אתה רוצה לגדול, אתה לא רוצה רק להישאר באיפה שאתה, אז אחד הדוגמאות שיש לי פה זה חברה שקיבלנו, שהיה להם... הדברים עבדו, יש להם לקוחות, הם מצליחים גם היום, אבל לא היה מסודר, לא היה טוב, לא היה תיעוד, לא היה מישהו, הם זרקו דברים בענן ואמרו, עובד.
זאת אומרת, דברים בענן, זה אומר קוד, זה אומר תיעוד לגבי דברים שונים, מה זה בדיוק זרקו דברים בענן?
הכל מפשט. אבל יש להם מחשבים, שרתים, שהם הרימו ולא היה להם, שהם שמו בענן ולא תחזיקו אותם בצורה כמו שצריך, או כמו שצופה. היה להם קוד שלא, הניהול גרסאות שלו לא היה ברמה שאנחנו מצפים אצלנו, או התהליך דלבור מהכתיבת קוד של המפתח למכונה בענן לא היה בקצב. ובעצם אנחנו צריכים לבוא, לראות מה הם עושים, ללמוד בעצם את התרבות העבודה, את הדרך העבודה שהם עבדו, לקבל אותם אלינו, לזכות גם באמון שלהם, כי בסופו של דבר אנחנו באים וקונים את ה... חברה, ורוצים לקבל את המפתחות לצוללת.
כן.
אז צריך גם לזכות באמון שלהם, ואז להראות להם בעצם איך אתה רוצה לעשות את הדברים. ובדוגמה הראשונה שם, זה בעצם, קיבלנו חברה כזאת, הגענו למצב ששיפרנו את התהליכי העבודה, הורדנו להם חצי מהתשתיות, והעלינו את הפרודקטיביות שלהם, שזה חיסכון כספי, חיסכון בזמן, חיסכון בהכל. ובתוך כל זה גם חיבור יותר טוב, כאילו שממש סומכים עלינו ונותנים לנו אמון שלם לכל מה שאנחנו אומרים, זה אמן.
ותוך כמה זמן, נגיד, תהליך כזה קורה? נשמע לי כמו איזה תהליך מיגרציה, אני לא יודע כן, אם כן. אני פוגע במונח, אבל תוך כמה זמן באמת דבר כזה קורה? כי מרגיש לי שגם המשך זמן הזה הוא קריטי והוא יכול אתה יודע, מהצד השני, לגרור עלויות וכאלה.
כן, שוב, זה גם תלוי באמת מה אורך הרוח, כאילו, של הזה. אם יבוא ויגיד, אנחנו רוצים את זה אותו חודש, אז מן הסתם זה לא היה תהליך נעים ויפה. אבל פה התהליך שאני מדבר עליו לקח כמעט שנה, שגם, זה שנה שאתה לא מפוקס רק אליהם, יש לך עוד, כמו שאמרתי קודם, יש לך עוד הרבה פרויקטים. באותו זמן אני ניהלתי כדב-אופס, לא ראש צוות, ניהלתי 8 פרויקטים, הובלתי 8 פרויקטים כדב-אופס. אז אתה לא נעול רק על זה, אבל זה היה מאתגר, זה היה מעניין, זה היה כיף. זה גם זמנים שונים, כי זה היה בארצות הברית. אז זו הדוגמה הראשונה.
יש לי שאלה בהקשר של הדוגמה הזאת, אתה יכול לזקק אולי מה באמת האתגר פה לעומת דברים אחרים ביום-יום שדב-אופס מתעסק בהם?
כי מה האתגר? אחד האתגר, יש שני אתגרים. אחד זה העבודה מרחוק. אוקיי, אתה עובד מול חבר'ה מחול, שזה גם הם בהתחלה לפחות בעל הבית שמה, והם מחליטים מה קורה, אז אתה צריך לזרום איתם. והשני גם זה מאוד קל לבוא וליצור תשתית. להגיד, יש לנו פלאפון, מוצא חדש, אפליקציה חדשה, אנחנו צריכים, זה מאוד קל לייצר את זה. לעומת זאת, לבוא ולקחת משהו שהוא קיים, להבין את ממש את הברגים והאומים של המכונה שלהם, ואז להגיד להם, חבר'ה, אני רוצה לשנות פה, לשפר שמה, להחליף כאן, ולהצליח לעשות את זה, זה הרבה יותר מאתגר והרבה יותר מספק.
אז אני חושב שהאתגר פה הוא בעיקר כי יכול להיות שבדרך, מה שאני מבין, בדרך כלל דב-אופס יכול לעבור עוד על מוצרים פנימיים של החברה, ופה האתגר היה כשאתה בא לחברה אחרת, אתה אולי לא מכיר את המתודולוגיית פיתוח שלהן, אתה בא וכמו שאמרת, הולך באמת לאותם שרתים שהם הקימו והכל, מנסה להבין מה הכאבים, מנסה להבין איזה תהליכי ייעוד צריך לעשות ואיך אני מתאים אותם אליי, שזה משהו שאולי לא פוגשים כל מנהל דב-אופס או איש דב-אופס ביום-יום.
דווקא זה מכל זה משהו שרוב הדב-אופסים אומרים להכיר, מהסיבה שא' הם באופן רשמי הם כאילו כן מהחברה, הם נרכשו והם הגיעו אלינו, אבל הם כן מהחברה, וזה היה חלק מהתהליך באמת של המיגרציה, שהאינטגרציה גם איתם. אבל כן, דווקא מה שאמרת זה מאוד מתאים לדב-אופס, כי בתור דב-אופס אתה כן צריך לבוא ולהבין את הכאבים ואת הצרכים ואת הרצונות של הפיתוח ואיפה חסר להם, ולנסות לראות איפה אתה יכול בתהליך נכון, לא רק אמן. לתת להם את הפתרונות.
אפשר להגיד שיש דב-אופס, הוא בעצם הפרסונה שהוא איתה מתמודד רוב הזמן, זה באמת מפתחים ולאו דווקא לקוחות פחות או יותר?
חד משמעית. המפתחים זה הלקוחות של הדב-אופס ברוב המקרים.
מגניב, ויש לי עוד שאלה בהקשר הזה. כאילו, נגיד תהליך כזה יכול להיות לו סקופ שונה. זאת אומרת, צריך להחליט מה הסקופ שלו מראש כדי להבין... אתה יודע, האינטגרציה כזאת יכולה להגיד, כמו שאמרת, להיות חודש, ופשוט להחליט שאוקיי, הם פשוט מתחילים פרויקט חדש והם מתחילים בעבודה איתנו, ויכולה לקחת יותר זמן, כי רוצים לעשות את ההתאמה יותר אליהם. איך העבודה הזאת קורית, ומי מחליט, ואיך התהליך הזה באמת מתבשל לו?
דווקא בדוגמה הספציפית שאני נתתי, אז שם זה היה בכלל חריג כזה לנוף, לעולם הדב-אופס, כי המפתחים שם הם לא ידעו כל כך מה לדרוש מאיתנו. אז נוצר סיטואציה שאנחנו גם דורשים מעצמנו במקומם. כי אני בא ואומר להם מה אני מצפה שאני אעשה, ואז נוצר סיטואציה שאנחנו הפרודקטים של עצמנו שם.
בדיוק.
אבל במצב תקין, התשובה היא דקטרה, הפרודקט והמנהלים, ואתה יודע, עניין של תקציבים וזמנים שיחליטו כמה אנרגיה וזמן הם משקיעים בזה.
כן, זה האורך רוח שדיברת אליו.
כן.
היה משהו מעניין שאמרת שיש המון פרויקטים שאני מריץ במקביל. אמרת שפעמים אני הפרודקט של עצמי. אני לפעמים שומע את המשפט הזה, אבל מעניין אותי לשמוע בעצם איך אתה מתעדף בין כל הפרויקטים האלה. כלומר, מי נותן לך את ה-say הזה? או עם מי אתה עובד על זה?
שמע, אני אתחיל עם זה שאנחנו... זה תהליך שהוא שיפור גם מצב. אנחנו בצמיחה מטורפת בדב-אופס, כאילו, בשנתיים האלה, שלוש שנים מאז שהגעתי לחברה, זה צמיחה משוגעת. כשאני הגעתי, היינו 4 דב-אופסים, היום אנחנו מעל 12, אז זה הרבה. אז גם פה יש הליך של למידה של איך לנהל את המשימות ואיך... מי תעדף לך והכל. אבל בסיטואציה שאני תיארתי, הייתי הולך למנהלים.
נייס.
יש לי רק שאלה אחרונה, אני פשוט, זה כל כך מסקרן אותי. בסופו של דבר אתה אומר, אני איש דב-אופס, אני בעצם עוזר לתהליכים של המפתחים. מצד שני יש גם את הארגון עצמו. ומעניין אותי להבין, נכון שאנחנו בעצם עוזרים למפתחים לדרכי פיתוח יותר נכונות, לא יודע, תהליכים יותר נקיים. איך זה בעצם משפיע על הארגון בסוף? למה צריכים אנשי דב-אופס בארגון?
זהו, צריך תהליכי דב-אופס. אני אנסה לדייק שאחרי זה החברים בעבודה לא יגידו לי שאין כזה דב-אופס, זה תהליך גישה. אז צריך תהליכי דב-אופס. עכשיו, למה צריך את התהליכים האלה, ולמה האיש דב-אופס הוא דב-אופס אינג'יניר הוא הבן אדם להטמיע אותם? כי הייתה לך דוגמה, אותה חברה, בדיוק, במתישהו לפני שנה ומשהו, וזה העלו אותי לשיחה. בשיחה, אנחנו מגלים שבגלל שהתהליכים שם עדיין לא היו סדורים, עכשיו הם כבר סדורים, נוצר תוצר, מצב שיצא גרסה לטלפון, שלא היה קורולציה נכונה בין חלק מהמוצרים הפנימיים שם. עכשיו, פה זה בדיוק המקומות שאיש דב-אופס, בתהליך נכון ומובנה ביחד עם הפיתוח, בשילוב איתם, אמור לפתור. אמור להגיע למצב
של... אמור
למנוע. למנוע, בדיוק.
והבטח האי-התאמת גרסאות האלה גרמה לאיזה בעיית user experience כלשהי, כמובן, אני מאמין. משהו לא עבד, הוא לא יכול להשתמש.
כן, לא, תוצאות unexpected result וכאלה, כן. חד משמעית. עכשיו, זה בדיוק מה שהאיש דב-אופס עושה, ומביא למצב שהפרודקט יכול לדעת בכל רגע נתון מה הגרסה שהוא רוצה להוציא. הראשי צוותים יכולים לדעת בדיוק איפה הגרסאות, ואם הוא לוחץ פה איזה גרסה תצא לו ומה יצא לו. וזה בעצם התהליכים.
אתה נוגע לי בנקודה כל כך כואבת בזמן האחרון שאני עובר אותה. אבל כן, זה באמת אחד הדברים החשובים, לא רק לפרודקט עצמו, אלא גם לתאם ציפיות מול הלקוחות. כי בסוף אם יש בלגן ואתה לא יודע מה באמת יוצא בכל גרסה, אז זה יכול להגיע למצב של חוסר תאימות.
כן. קול, והדוגמה השנייה שרצית לתת ככה?
כן, אז הדוגמה השנייה דווקא לעולם המובייל. כשאני הגעתי לחברה, אז כמו כל עובד צעיר, זרקו עליי את העבודה השחורה שלא הגיעו אליה, ואמרו לי, לך תטפל בהלם המובייל שם, משהו לא עובד להם. והגענו, והיה להם VM של VMware אחד עם אימולטור של אנדרואיד, הוא עשה להם בעיות.
שזה אומר?
כמה?
היה אחורה. במילים פשוטות, כן. היה פה משפט על מהירות כפול 2.
זה היה מחשב וירטואלי, כמו לפטופ בתוך לפטופ, נגיד, שעליו מריצים תוכנה שיודעת לדמות שהיא מכשיר נייד. ובעצם על זה אותם מפתחי אפליקציות בודקים את מה שהם יצרו, לראות שזה רץ יפה, רץ טוב, הכל בסדר. וזה לא עבד. מפה לשם התחלנו לעבוד, התחלנו להבין את הצרכים שלהם, התחלנו להבין את היתרונות, חסרונות, איך הם עובדים. ובמהלך אותם שנתיים שלפני שעברתי לראות את הצוות וליוויתי אותם, בעצם הגדלנו את הקפסיטי שלנו של המובייל משתי אפליקציות פעילות ופרודקשן למעל 10. שבתוך זה גם הגדלנו את התהליכים, הגדרנו את הפלטפורמות פיתוח שאנחנו משתמשים בהם, הגדלנו את הסטנדרטים.
זאת אומרת, עשיתם, בעצם עזרתם לעשות סדר בכל הסביבת עבודה של המפתח בעולם של המובייל, לפני שהוא מוציא דברים לפרודקשן.
כן. אבל החל מאיך אתה כותב קוד, לא ברמה של איך הוא שם, כותב את הקוד
בין בטקסט, נכון.
אלא איך העבודה הנכונה בתוך הצוות, בגיט או בניהול קוד כזה או אחר.
מדהים. נשמע לי סופר חשוב וקריטי, וכנראה מונע הרבה באגים, שאתה אפילו לא יודע שמגיעים אליך, בגלל שאין לך דיזיין סיסטם, באזוורד, ואין לך סטנדרטיזציה בתחומים של הדב-אופס.
בסוף לדב-אופס ולפרודקט יש איזושהי אותה מטרה, שהמוצר יגיע בשלום לפרודקשן, עם כמה פחות בעיות,
ובאותה נשימה גם מהצד השני, מהצד של הפיתוח, יש לדב-אופס אינטרס כמו הפיתוח, שהדברים ירוצו מהר, וכמה שפחות כאבי ראש.
כן, תחשוב שמפתח, בסוף הוא בונה משהו, הוא רוצה לבדוק אותו כמו בן אדם. הוא לא יודע מה כל המשמעויות שהוא יצר בקוד.
כן, אני חושב שאחת הבעיות היא שבאמת...
אני רואה אותך מתרגש.
אני מרגיש את הכאב, אני מרגיש את הכאב שלו.
אני אומר, אני חושב שאחת הבעיות שבאמת, אתה יודע, בסופו של דבר כשמפתחים, אתה מפתח, אתה רושם את הקוד, ואז מהרגע שאתה מוציא את זה לפרודקשן, יכול להיות באמת, כמו שאתה מתאר, המון תהליכים שהם מורכבים, הם תלויים בהמון גורמים אחרים. כשיש באמת תהליך דב-אופס נכון, אז הדברים האלה מתייעלים.
מתייעלים, עדיין יש כאבים, עדיין יש קשיים, אבל הם יותר, יותר ברורים, יותר קל לנהל אותם.
כמו שאתה אומר, זה גישה.
בדיוק.
כן. מגניב. קול, אז אני חושב שזה באמת היה, נתת דוגמאות טובות וככה צללנו כמו שצריך, ועכשיו בנימה קצת יותר אישית, אני אשאל אותך, אז למה בעצם בחרת בתפקיד הזה, כשאני זוכר עוד מההתחלה שהתפקיד קצת בחר בך, וגילית לאט לאט שאתה דאב-אופס, אז מעניין אותי לשמוע על הדרך הזאת.
כן, אז כן, כמו שאמרתי בהתחלה, אז הייתי הרבה שנים בהבטחה, בגוף ממשלתי, וגם רציתי להמשיך כאילו שמה ולא הסתדר, והיום אני מאוד שמח שלא הסתדר, וחשבתי לאן הלאה. ואז היה ייעוץ של איזשהו מרכז כזה של לימודי IT, הלכתי ביחד עם אשתי, שאלתי לגבי שתי תפקידים, אני מאוד התעניינתי בקוד כבר, אבל זה הדליק אותי, ובחינו כתבתי עוד אחת. ורציתי מאוד לעשות Web Development, ואז הוא הסביר לי גם על IT, על קורס IT בסיסי של אנשי סיסטם, ואשתי אמרה לי באותו רגע, זה לך, אתה לא צריך את הפיתוח, אתה צריך את ה-IT, והקשבתי לה, ועשיתי את הקורס, ושם באמת, כשנכנסתי לזה, וראיתי את עולם הקוד, וראיתי את עולם האוטומציות, וכמה כיף בעצם להצליח על ידי איזשהו סקריפט או קוד, לזרז דברים ולפתח דברים יותר מהר, או לשפר תהליכים, וכן, ומשם באמת זה בחר בי, והראש קבוצה היום, שהוא היה אז ראש צוות, אמר לי בוא אליי, אני רוצה אותך כדאב-אופס.
יפה.
אז או שזה בחר בך, או שאשתך ברכה בשבילך.
כן, שניהם טוב.
כן, תלוי מה אתה משכנע את עצמך שקורה. נייס, ומה לדעתך באמת צריך כדי להגיע לתפקיד? האם אפשר להגיע אליו רק מכיוון IT, מכיוונים שונים? כשאתם מראיינים היום דאב-אופס, מה הכישורים שאתם שמים לב אליהם במיוחד?
כן, אז א', כמו שאמרתי בפתיח, גם אני בעל תואר ראשון בהיסטוריה ומדעי המדינה, אוקיי? אין לי תואר או משהו, וגם יש לי תעודה שפג התוקף של הז'ור, אבל זה בערך התעודות שיש לי בתחום, באופן רשמי.
לתעודות יש תוקף? כאילו, פג התוקף?
כן, כן. צריך חדש וכאלה, אבל
למי הזמן?
כן.
יש בגים.
כסף.
זהו, אבל מה מעניין אותי? מעניין אותי הסקרנות, מעניין אותי איש, שוב, זה כמובן תלוי סיניור או ג'וניור או זה, אבל נדבר על ג'וניור לצורך העניין. מה שמעניין אותי זה בן אדם סקרן, בן אדם שרוצה לבוא ללמוד, שאתה רואה שהוא לא מחכה שהמנהל יגיד לו מה הוא צריך ללמוד, אלא רוצה ללמוד כל הזמן. זה בן אדם שמבחינתי, יש לו את הבסיס כדי להיות בתחום, בעולם שלנו. עכשיו, כדי להיות דאב-אופס ולא רק איש מפתח או איש סיסטם או אחד מהם, אתה גם צריך שיהיה לך ניסיון בתשתיות, ניסיון בסיסטם, כתיבות סקריפטים זה חובה בעולם שלנו היום. אבל באמת לדעתי הבסיס לכל זה הסקרנות והרצון ללמוד. כאילו, איש שרוצה להיות דאב-אופס טוב חייב ללמוד.
אבל אתה לא צריך איזשהו רקע בסיסי של פיתוח חובה בתור התחלה?
לא. לא, כאילו, לג'וניור לא, ממש לא. לדעתי, שוב, בגלל שזה DevOps, אז זה תמיד יכול להיות עם רגל אחת יותר חזקה בדב, או רגל אחת יותר חזקה באופס. הרוב באמת מגיעים עם רגל יותר חזקה מהאופס, בצד של ה-IT נקרא לזה, שזה סבבה לגמרי.
מה זה, איזה תפקידים ב-IT, נגיד, אתה יכול להגיד, פחות או יותר?
תפקידי סיסטם.
לדוגמה?
לרוב היום, תפקידים של Help Desk, זה התפקיד הראשוני, שזה תפקיד שאתה לא נוגע הרבה, אבל תפקיד התחלתי כניסה, שמשם אפשר להתקדם לתפקידי סיסדמין של Windows או Linux, ולהיות מנהל רשת וללמוד שם. עכשיו בעולמות האלה אתה כבר תהיה חייב קצת להיכנס לסקריפטים וקודים, ומשם כבר אם אתה רוצה, הדרך היא יותר פשוטה לעולם הדאב-אופס.
מגניב. ומבחינת תפקיד הדאב-אופס, ככל שאתה מכיר בחברות אחרות, מה ההבדלים? דיברת על רגל בדאב-אופס, רגל בדאב ורגל באופס, האם זה האחוזים משתנים?
האחוזים מאוד משתנים. זה תלוי באופי שלך, תלוי בפרויקטים, תלוי בחברה, תלוי בהרבה מאוד דברים. ואותה תשובה גם לגבי תפקיד הדאב-אופס. תפקיד הדאב-אופס, כמו שאמרנו, לתמוך, לבנות את תהליך הפיתוח באופן יעיל, שישרת את מטרות החברה ואת מטרות הפיתוח והכל, שיעבוד חלק ומהיר כמו שדיברנו קודם, בכל חברה זה שונה. בכל חברה הקהל יעד הוא שונה. הכלים שמשתמשים בהם, אם זה, לא יודע, אפשר להשתמש בכללות של לייטק?
ברור, ברור, זה הזמן.
ג'נקינס, גיטלאב, גיטאב, אג'ור דבופס, אג'ור, AWS, גוגל קלאוד, קוברנטיס, סרוורלס.
ראית איך שחררתי את הזה, הוא החזיק את זה 25 דקות.
תגיד מתי לעצור.
חורים כזה, אל תשתמשת את מה שאתה אומר, טאק.
עכשיו, כל הכללות שאמרתי בעשר שניות האחרונות, אז בכל מקום זה, משתמשים בזה שונה, במשהו שונה, בסט כלים שונה, אז הסט, הדרישות מהדבופס הן גם שונות. זה גם שונה אם אתה רק מפוקס למובייל, או רק מפוקס לביג דאטה, או רק מפוקס לאלגוריתמים. ל-MLOps, מה שנקרא היום.
כן.
אז זה מאוד תלוי. כל אחד כזה זה DevOps Engineer עם סט כלים שונה לגמרי, שיכול להיות מטורף ביכולות שלו ולא מתאים לי.
יכול לשאול שאלה מעניינת בהקשר הזה. בסוף מפתחים, יכול להיות שאני טועה, כי אני גם בא מהעולם הזה, יגידו, אני מתמקצע בשפת Node.js, Python ואולי קצת משהו אחר. בעולם של DevOps, מה שאני מבין ממך, אתה... יש, כמו שאמרת, כמה כללות, אני לא אוהב להגיד כללות, אבל אתה יודע, כל מיני, באמת, פלטפורמות אחרות, אז כמו שאמרת, אני חייב את הסקרנות ולדעת ללמוד, כי כל פעם אני מתעסק במשהו אחר בעצם.
כן. זה, א', זה נכון לגבי הדב-אופס. אני חושב שזה גם אמור להיות נכון לגבי המפתחים, כי בעולם ש...
חד משמעית.
בעולם שהולכים היום, גם הם חייבים להבין מה עושים, אחרת... איש דב-אופס מגיע, יש לנו סיטואציות כאלה לפעמים, שאנחנו מסבירים למפתח מה לעשות, והמפתח יכול לדעת, כאילו, אם הוא ילמד. אז כן.
נייס. יפה. עברנו לא מעט, ועכשיו אנחנו הולכים לעבור לפינת המאני טיים, שבה ליד ייתן לנו קצת ככה סקירה על השכר בשוק. אז תן אותה.
אוקיי, אז יצא כתבה מקו ממש באוגוסט, כמה מרוויח מומחה דב-אופס ומה בדיוק הוא עושה. אז אנחנו נדבר על שתי הדברים האלה. אז אני פשוט אעבור על הכתבה, היא הייתה סופר מעניינת, ככה מנקודות מעניינות שראיתי. אז לפני כשנה עלה בקבוצת וידוי שכר בפייסבוק, פוסט פשוט, כולנו מכירים את הקבוצה הזאת, שחושף את שכרו מהנדס דב-אופס אנונימי. עם 18 שנות ניסיון ו-5 שנים ותק בחברה, הרוויח אותו מהנדס 24,500 שקל בחודש ברוטו עם בונוס שנתי קבוע. אם אתם מורים, רשום פה, או אם סתם אנשים מהשורה, זה יראה לכם שכר מוכשים. עם אנשי הייטק בקבוצה הזו זה זעזע. אתה יכול להרוויח פי 2, אתה עובד בחינם, כתב לו אחד המגיבים. אחרים נספו בו על הדרמטיות של המגיבים האחרים, אבל הסכימו שמדובר בשכר נמוך במיוחד לתפקיד. שאר התגובות היו פשוט של מנהלי משאבי אנוש שמראו להציע לאותו עובד משרות בשכר מפנק הרבה יותר. אז קצת הלך צמח התפקיד החדש הזה מהניסיון של החברות לחבר את עולמות הפיתוח והטיפול. לפני שמישהו הבין למה הכוונה, היה מדובר בעצם בסט של רעיונות, מתודולוגיות ותרבות שמטרתה לשבור את תפיסת הפיתוח הוותיקות והאיטיות שהיו מקובלות בעבר, ולספק תהליכי פיתוח איכותיים, בטוחים ומהירים יותר, המתאימים לקצב העולם כיום. אז רק שנייה לפני שנדבר על השכר, עוד משהו חשוב. איך מגיעים לעבוד בדב-אופס? דיברנו על זה קצת. ראשית, באופן טבעי, אתם חייבים רקע בתוכנה, לפי מה שרשום פה, אבל בעצם גם הרבה יותר מזה. מישהו פה תיאר שהמסע שלי בעולם הזה התחיל בשנת 2010, אז עבדתי בחברת אינטל, והמושג דב-אופס לא היה קיים. מנהל צוות דב-אופס בחברת ווינוורד, קראנו לזה סיסטם אדמיניסטרטור, והיום היה טכנולוגיות שהיו תומכים בזה, כל אחד היה מנסה לעצמו את הגלגל, היה כותב את מה שהוא היה צריך, והיה מתחזק אותו. כששואלים אותי מה זה דב-אופס, אני עונה שאנחנו מפתחים בכל דבר, בכל שפה, רק שהלקוחות שלנו הם הלקוחות החיצוניים של הם לא הלקוחות החיצוניים של החברה, אלא מפתחים האחרים של הארגון. עכשיו נדבר על הכסף. אז כמה מרוויח מי שעובד בתחום הדב-אופס? על פי הערכות בשוק, השכר התחלתי נע בטווח יחסית רחב של 12,000 שקל עד 22,000 שקל ברוטו. תלוי בתפקיד הספציפי בתחום, בכירים ובעלי ניסיון כבר מצפים לשכר של 35 עד 42,000 שקל ברוטו בחודש, ותמיד הדברים האלה נתונים לעירבון, והכל יכול להשתנות מחברה לחברה.
וואו, זה היה מטורף, זה היה מעניין. מאיזה שנה הכתבה הזאת רק?
אוגוסט 2022.
2022, אז ממש חם מהתנור. כן, דווח רחב, אבל לדעתי פוגע. קול. אז עכשיו נחזור אליך עוד פעם, אדם, ואני אשאל אותך מה הטיפ סיום שלך למאזינים.
הטיפ סיום שלי, אז כמו שאמרתי קודם בעצם, להיות איש דבסוף, אתה צריך להיות סקרן, לרצות ללמוד, כל הזמן ללמוד. לא חסר היום באינטרנט, בעולם היוטיוב, אתרי אינטרנט, מה ללמוד. באמת, יש אתרים, אני, אם ירצו פה איכשהו, אני אכתוב איזושהי רשימה, ללמוד לבד, להשתפר לבד, ובעצם מי שבאמת יעשה את זה, ולא רק יגיד שהוא רוצה את המשכורות האלה, הוא יכול להגיע לתפקיד, יכול להגיע לתפקיד.
קול. אז אני אשמח שתשלח לנו את האתרים, נשים את זה בתיאור וגם בפוסט.
אני לא נתבייש לדבר עם האדם.
חד משמעית.
חד משמעית. אתה יודע מה? אני רוצה להוסיף באמת. מאוד מאוד חשוב להיות פעיל בגיטאב, להיות פעיל בקבוצות וואטסאפ, טלגרם, בעיקר וואטסאפ וטלגרם, יש המון קבוצות של העולם הזה. לא לפחד לשאול. מאוד מאוד חשוב לא לפחד לשאול, כי איך תדע?
יפה. אז עכשיו קצת תובנות לקראת סיום. אז אני חושב ששלוש תובנות. תובנה ראשונה, DevOps זה גישה. ולמה זה כל כך חשוב? כי בעצם אנחנו מבינים שבעצם אפשר לעשות דברים, ואני אזהר במה שאני אומר, בלי DevOps בחברה. אבל אז אתה מגלה שאתה אחרי מעט מאוד זמן יכול להגיע להמון בעיות, אתה לא יודע איך לנהל את הקוד שלך, אתה משחרר המון דברים ויוצר באגים, וזה כנראה דרך לא נכונה לעשות את הדברים, במיוחד לאורך זמן, ודרך גם לא משתלמת, לא רק שהיא לא נכונה. ואולי הדבר השלישי, כמו שאמרת, והוא מתחבר להמון תפקידים, אבל זה תפקיד שבאמת יש בו המון פלטפורמות עבודה, זה תשוקה, התפקיד זה הרצון ללמוד, ולא להפסיק ללמוד, וזה, אני חושב ש... זה חלק העיקרי מהתפקיד, וזה סופר מעניין. אז בהחלט היה מעניין. פרק נוסף הגיע לסיומו. רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, והלינקדאין שבו נפרסם את הפרקים הבאים, את הטיפים, את האתרים שאדם ישלח לנו, וכמובן אנחנו רוצים לשמוע את התגובות שלכם. מה מעניין אתכם? מה אהבתם בפרק? שתפו אותנו. אז שוב פעם, תודה על ההזנה. תודה, אדם.
כיף, תודה רבה.
תודה ליד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.